אתמול ראינו כמה מקורות בחז"ל על המושג תורת ארץ ישראל. ראינו את רבי זירא שהתענה כדי לשכוח את התלמוד שבבבל. ראינו את המושג אביר עד ארץ ישראל מחכים. ראינו את דברי חז"ל במדרש שאין תורה כתורת ארץ ישראל, שנלמד מזהב הארץ היא טוב. דיברנו על התכונה של הזהב ככלל שכולל בתוכו הרבה פרטים וכולי. עוד נבהר את זה בהמשך, ועכשיו נגיע בעזרת השם. אנחנו בעמוד 2. זוהר קדוש מאוד יסודי שהרב עצמן חוזר עליו הרבה, והוא מאוד יסודי לכל הגישה שלנו בתורה בכלל, עוד לפני תורת ארץ ישראל. אחרי זה גם נסביר למה זה מהותי לתורת ארץ ישראל. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בעלותך, זה כבר מתורגם, כן, זה זוהר בארמית, פה זה מתורגם. רבי שמעון אמר, אוי לאותו אדם שאומר שהתורה באה לספר סיפורים בפשטות ודברי הדיות. כי אם כן, אפילו בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיות, ועוד יותר יפים מהם. ואם התורה באה להראות דברי העולם, אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים יותר. אם כן, נלך אחריהם ונעשה מהם תורה באותו אופן. אלא כל דברי התורה הם דברים עליונים וסודות עליונים. כן, אומר פה הזוהר הקדוש, אוי למי שאומר, מה זה התורה? יש שם סיפורים יפים. מה זה יפים? לא רק יפים בעלילה. סיפורים עם מוסר השכל יפה. כן, אפשר ללמוד את התורה, יש פה ללמוד את פרשות האבות ובראשית, שם הרבה מוסר השכל, הרבה ערכים יש בתורה. אוי ואבוי, מי שלומד את התורה מצד זה שיש בו מוסר, זה גם, זה בסדר. אבל אם הוא אומר שזה התורה, הוא אומר, אוי ואבוי, אוי לאותו אדם. הגויים יודעים לכתוב סיפורים עם מוסר השכל יותר טוב ממה שיש בתורה. זו אמירה קשה, אמירה מזעזעת, אבל אומר זה ככה. יש כל מיני סיפורים עם מוסר השכל, שיש גם דברים כאילו שהם לא קלים להבנה בתורה. זה שאברהם אבינו, ששרה אומרת גרש את בן העמה, או ששרה מענה את שפחתה. זה, אם זה רק בשביל מוסר השכל, אנחנו כותבים אחרת, בצורה הרבה יותר יפה, כאילו לראות את האצילות של שרה, איך היא התייחסה אפילו לשפחה שלה, למרות שזה, היינו כותבים, אני הייתי כותב את זה אחר. צריך להבין למה זה בכל זאת היה, למה זה כן טוב, לא? זה לא שחס ושלום יש משהו בתורה שבאמת הוא סותר את המוסר. רק ש, אם המטרה הייתה ללמד מוסר, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. ונכתבו הרבה משלים על ידי גויים, הרבה סיפורים על ידי כל מיני מלכים, שהם ברמה האנושית הפשוטה יכול להיות שהם היו יכולים להיות יותר תורה מהתורה שלנו. זה דברים שאומר רבי שמעון, לא, אני לא הייתי מעז להגיד את זה בפה, אבל אומר את זה רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש. אלא כל דברי התורה הם דברים עליונים וסודות עליונים. יש בתורה המון מוסר השכל, המון ערכים, אבל זה לא העיקר, זה הקצה של התורה. בגלל שיש בתורה המון סודות עליונים, אז יש דברים שאתה לא מבין אותם ישר, ברמה הערכית הפשוטה. בואו ראה. עולם העליון ועולם התחתון במשקל אחד נשקלו. ישראל למטה, מלאכים עליונים למעלה. מלאכים עליונים כתוב בהם, עושה מלאכיו רוחות, ובשעה שיורדים למטה, מתלבשים בלבוש של עולם הזה. כן, מלאך כשהוא יורד למטה, לעולם שלנו, הוא חייב להתלבש באיזשהו לבוש. כן, המלאך שמתגלה לצורך העניין למנוח ואשתו, הוא נראה כמו איש, בסדר, הוא רואה איש בסדר. אחרי זה הוא עולה בלהב המזבח ופתאום הוא נעלם. זאת אומרת, מה קרה? כשהוא צריך להופיע בעולם, הוא חייב להיכנס לאיזשהו גוף, לאיזשהו לבוש. עכשיו כשנגמרה השליחות שלו, אז הוא מוריד, פושט את הלבוש וחוזר לעולם הרוחני למעלה, ואז הוא נעלם, וכן הלאה. זה דבר אליהו הנביא וכו'. ואם לא היו מתלבשים בלבוש כאין עולם הזה, לא היו יכולים לעמוד בעולם הזה, והעולם לא סובל אותם. ואם במלאכים כך, אם המלאכים צריכים לבוש כדי להופיע בעולם, התורה, לא יותר עליון, מלאכים או תורה, ברור שהתורה, התורה שבראה את המלאכים ואת כל העולמות, והם מתקיימים בשבילה על אחת כמה וכמה, כיוון שירדה לעולם הזה, אם לא הייתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה, לא היה יכול העולם לסבול. גם התורה עוד יותר, היא דבר עוד יותר רוחני, היא המקור של כל העולמות, גם של המלאכים ושל הנשמות וכל העולמות הרוחניים והגשמיים. ברור שכשהיא יורדת לעולם היא צריכה להתלבש בלבושים. העולם לא יכול לסבול אותה בלי לבושים. ועל כן סיפור הזה שבתורה הוא לבושה של התורה. מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, טיפח רוחו ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. מה שמתחת לבושה של התורה. בואו רגע, לפני שנמשיך, אני רוצה שנייה טיפה להשתהות ככה במשל הזה, שומר הזוהר הקדוש. כן.
מה זה איזה תורה, כאילו, פה זה תורה עם לבושים, זה בעצם
הסיפורים של ממש? אז מה זה התורה עצמה?
מה זה הנשמה? זה המזוקק הזה.
כן, נכון, אז נגיע לזרד הזה. בואו ניקח רגע את המשל. בעצם המשל פה יש לנו לבוש וגוף. נלך עוד ונשמה. בסדר? יש לנו, האדם הוא גם כן, יש לו את הנשמה, הנשמה הזאת היא בתוך גוף, והגוף הזה יש לו לבוש. בואו שנייה רגע נסתכל, נתבונן ביחסים בין, נדבר רגע על גוף ונשמה, אבל אותו עניין גם זה לבוש, אחרי זה נדבר על הלבוש. גוף ונשמה. איך אתם יכולים לתאר את היחסים? כל מיני יחסים, יש המון יחסים בין גוף ונשמה. תארו ככה, איזה דברים עולים לכם, יחס בין הגוף ונשמה. הבדלים ביניהם, קשרים ביניהם, כן, מה שעולה לכם?
פנים וחוץ.
פנים וחוץ, כן, הנשמה פנימית והגוף חיצוני. מה עוד?
הנשמה עליונה והגוף הוא גשמי.
הנשמה עליונה, רוחנית, הגוף הוא גשמי. כן.
הנשמה שלמת כזאת, הגוף מלא
מלא. הנשמה היא שלמה והגוף היא בו חסרון.
אולי מניע ומעשה, כאילו הגוף זה מה שמופיע בתכלס, והנשמה זה המניע כמו שמניע את הכל מאחור.
הנשמה היא הכוח שמניע, והגוף הוא הביטוי המעשי, הופעה הגלויה. כן. בואו נדבר עליהם בנפרד. מה קורה כשהם נפרדים? הנשמה... הגוף תלוי בנשמה, בלי הנשמה הגוף מת. והנשמה, רגע, מה קורה לנשמה בלי הגוף? היא לא מתה חס ושלום, היא נצחית, אבל כן חסר לה משהו בלי הגוף. היכולת בעצם להתבטא, להופיע בעולם, היא מאבדת את היכולת הזאת. כן. מה רצית לשאול? על גויים? שאלה, האם נשמה זה מוצג רק של עם ישראל? תשובה לא. גם לגויים יש נשמה, אבל הבדל שמיים וארץ בין נשמת כל האדם לנשמת ישראל. בסדר? אז נדבר על זה בהזדמנות. המהר"ל אומר, בוא, אם אתה רוצה לראות קצת ההבדל, אז תשים לב שגוי כדי להופיע את הנשמה שלו מספיק לו 7 מצוות. וישראל כדי להופיע את הנשמה שלו צריך תרי"ג מצוות. אז תבין איזה הבדל אדיר, כן? זה כמה אחוזים זה בין 7 לתרי"ג. תבין איזה הבדל אדיר יש בין נשמות. אבל כמובן שגוי, יש לו נשמה, מה שאין לבעל חיים, כן, זה אדם, נברא בצלם. טוב, אפשר עוד הרבה דברים, כן, להגיד ביחס בין גוף לנשמה, גוף צריך לאכול, הנשמה כנראה שלא, קורה, מסתייגות. ועוד, גם בתורה הקדושה, אומר לנו הזוהר הקדוש, יש גוף ונשמה. יש גם לבוש. לבוש זה כבר עוד מדרגה, כאילו, מעבר לגוף. כן? הגוף הוא נדרש לנשמה, והוא סוג של לבוש של הנשמה, והוא מאוד דומה לנשמה. מה הכוונה? הוא דומה לה לא בצד הרוחני, אלא הוא בנוי בצורה גשמית בהתאמה לנשמה לצד הרוחני שלה. זאת אומרת, אפילו האיברים של האדם, הוא בזוהר הקדוש, שגם הצורה של הגוף היא גם הבצלם האלוקים של האדם זה לא רק הנשמה, גם הגוף שלו הוא בצלם, רק במדרגה יותר גשמית. ספירה, זה דבר ידוע, מבואר שהספירות הקדושות, הגוף של האדם הוא, כמו שיש חסד וגבורה, זה ימין ושמאל, זה שתי הזרועות של ימין, יד ימין יד שמאל, תפארת זה הגוף באמצע, אחרי זה שתי הרגליים זה ימין ושמאל, זה נצח ועוד, היסוד זה באמצע, כן, האמה, אז יש את המוחין, זה הגימל ראשון. גם האדם, אתה רואה שהמבנה הרוחני של הספירות, הוא גם מופיע אחר כך, אפילו בגוף של האדם, כמובן, בצורה אחרת לגמרי, והספירות הן לא גשמיות, כן, כמו הגוף. אבל גם הגוף הוא בצלם, הלבוש הוא כבר משהו יותר רחוק, כן? לבוש זה משהו שאדם יכול להחליף אותו כשהוא רוצה. הלבוש, הוא יש לו חשיבות, נכון? זאת אומרת, אדם עכשיו כשהוא מגיע לאיזה אירוע, מגיע לחתונה ועושים בגדים יפים, שבת, חג, נכון? עושים בגדים יפים, הוא לא יגיע כמו שהוא הולך לשחק כדורגל. כשהוא יגיע לבית משפט, יהיה לו בגדים אחרים. כשהוא יגיע סתם לשבת עם חברים, יהיה לו בגדים אחרים. זאת אומרת, הלבוש הוא כן מבטא משהו, יש לו חשיבות, זאת אומרת, אנחנו כן מבטאים, גם הלבוש הוא הופעה של האדם, אבל הלבוש גם עלול להיות שקר, יש בו גם צעד חיצוני, שאדם יכול גם ללבוש בגדים ולחסות על דברים פנימיים, סתם אפילו לחסות על מומים שיש לו, ואז הוא מסתיר אותם לידי הבגדים, ולפעמים הוא רוצה לעשות הצגה, אז הוא לובש בגדים מסוימים, כן? מגיע למקום, רוצה להראות שהוא רציני, אז הוא שם בגדים ככה מאוד זה, אבל באמת בפנים הוא לא... הוא לא מכבד באמת מבפנים, וכדומה. אז הלבוש יש בו יותר סכנה, הוא כבר משהו יותר חיצוני, אבל כשהוא כן מכוון, אז הוא חשוב. אז באמת הוא גם אמירה של האדם, הוא גם משהו שאדם רוצה לבטא מבפנים, רק שהוא כבר יותר חיצוני מהגוף. עכשיו בואו נגיע לתורה הקדושה. בואו נקרא עוד קצת בעד, בסדר? אחרי זה נחזור גם אחורה, יש פה ביטויים שאני רוצה לחזור עליהם. בואו ראה, יש לבוש שנראה לכל. הוא אמר לנו כבר שהלבוש זה הסיפורים של התורה. ואלו הטיפשים, כשרואים אדם לבוש יפה, שנראה להם מדור בלבושו, אין מסתכלים יותר. זהו, מספיק, הבנו. וחושבים את הלבוש כגוף האדם, וחושבים גוף האדם כמו נשמתו. כן, זה היא התורה, יש לה גוף. והוא מצוות התורה, נקראות גופי תורה. מה זה הגוף של התורה? המצוות. זה הגוף. זה הדבר הגשמי שאפשר לאחוז אותו. זה הסוגיות ההלכתיות, זה המצוות המעשיות. חז"ל קוראים לזה גופי תורה. הגוף הזה מתלבש בלבושים של עולם הזה. כן? הגוף הזה של התורה, כל, התורה היא רק לא ספר, היא לא כמו יד החזקה לרמב"ם, שרק יש הלכות הלכות, אלא מה זה נכנס בסיפורים. היה בריאת העולם, תארי לנו מה היה בכל יום בבריאה, אחרי זה היה נוח, אדם הראשון, גן ועבל, נוח, אברהם אבינו, תוך כדי מתואר לנו מצוות ברית מילה, שהיא גם הגיעה דרך הסיפור של אברהם אבינו, אחרי זה יצחק, יעקב, גידי נשה, כל מיני סיפור, אחרי זה יציאת מצרים, מעמד הר סיני, קיבלנו שם, זאת אומרת, בסוף כל התרי"ג מצוות הן מובאות אלינו בתורה, לא רק כגוף, אלא הגוף הזה מתלבש בלבושים עם כל מיני סיפורים.
אבל יש מקרים גם שהמצוות, שזה כן מזכיר את עד לחזקה, שפשוט
יש.
הרבה מצוות,
נכון.
אז השאלה היא,
למה זה לא
יקבי?
לא, יש כל מיני סיבות, כל מיני, אבל אתה רואה שבסוף, גם זה מגיע בתוך סיפור כללי, שמשה רבנו לדוגמה דיבר לעם ישראל, ואמר להם את המצוות כך וככה, בסדר, זה לא כתוב רק כהלכות, אז לפעמים הסיפור הוא יותר ציורי, לפעמים פחות ציורי, ראינו עכשיו במצוות הקידושי, נכון? זה מובא לנו בתוך סיפור, אדם מתחתן, שונא את אשתו, מתגרש, מתחתן עם מישהו, לא יכול... אז זה הלכות, אבל שמובאות בתוך איזה סיפור, אז גם יש לנו, שאלנו, למה זה מובא בסיפור כזה? זה יכול להיות מובא בסיפור אחר. בסדר, הסיפור יש לו משמעות, אבל מי שחושב שזה רק הסיפור, זה טיפשים. הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש ההוא, שהוא סיפור התורה, ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים במה שתחת לבוש ההוא. אלו שיודעים יותר, אינם מסתכלים בלבוש, אלא בגוף. מבינים שההלכות, זה המרכז של התורה, המצוות, לא רק הסיפורים. שהוא תחת הלבוש שהוא. הגוף זה ההלכות והמצוות, כן.
והלבוש זה התורה.
סיפורים. כן. החכמים, עבדי המלך העליון, אותם שעמדו בהר סיני, אינם מסתכלים אלא בנשמה של התורה. שהוא עיקר הכל, תורה ממש. תורה ממש, מה זה? הנשמה של התורה. אפילו לא המצוות, זה כבר גוף של... עוד רגע נדבר על זה. ולעתיד לבוא, עתידים להסתכל בנשמה של הנשמה של התורה, יש מדרגה עוד יותר עליונה. נשמה של נשמה, שזה בכלל תורתו של משיח. אוי לאלו הרשעים שאומרים שהתורה אינה יותר מסיפור בלבד, ומסתכלים בלבוש ולא יותר. אשריהם הצדיקים המסתכלים בתורה כראוי. יין אינו יושב אלא בקד. גם יין, אתה לא יכול למכור יין בלי קד. אז גם התורה, אתה לא נותן רק את היין של התורה, את הנשמה שלה, צריך להיכנס בתוך איזשהו כלי. כך התורה אינה יושבת עליה בלבוש הזה. על כן לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. ועל כן כל אלו הדברים וכל אלו הסיפורים הם לבושיים. אז זוהר הקדוש אמר קודם ביטוי חריף, שמי שמסתכל רק בסיפור של התורה, טיפח רוחו ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. למה הוא משתמש בביטוי הזה, טיפח רוחו? כל מיני ביטויים שבאים לבטא משהו של שלילי. לדייק גם בדברים האלה. למה זוהר הקדוש טיפח רוחו? טיפח זה משנה כלום. הרוח לא תעזוב אותו. למה הוא מסתכל? הסיפורים זה הלבוש. בדיוק, בדיוק, יפה מאוד. המבט שלו לתורה הוא עקר את הנשמה של התורה. הוא אומר, אני מסתכל רק על הלבוש, הצד החיצוני. אולי אפילו על הגוף אולי. אבל אני לא מכיר בזה שיש נשמה לתורה. טיפח רוחו, זה לא עונש חיצוני, זה לא נקמה. אלא התורה היא החיים שלנו. אם בתורה אתה לא מכיר בזה שיש לה נשמה, אז מאיפה היא החיות לנשמה שלך? זה תוצאה הטיפח רוחו הזה. ולכן דוד המלך, מה הוא אומר? גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. נכון, יש לנו את זה בתפילה, בכניסה לבית מדרש, הכניסו את הפסוק הזה. מה זה גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך? דוד המלך מתפלל לקדוש ברוך הוא, תגלה את העיניים שלי. העיניים שלי כאילו הם רואות חיצוני. תגלה אותם כדי שאני אביט הנפלאות מהתורה. עכשיו, בשביל להבין משנה, גם הכל צריך סיוע אלוקי, בלי הקדוש ברוך הוא אין לנו כלום. אבל להבין משנה, אפילו להבין דף גמרא, זה לא דבר שהוא, כאילו בסדר, עובדים על זה קצת, זה לא הדבר הכי קשה בעולם. אבל, אז מה דוד המלך מבקש? הוא אומר, אני לא רוצה רק להבין את ההלכות של הסוגיה או של המשנה. פה צריך סיוע אלוקי, תגלה את העיניים שלי, כי אני יודע שיש פה נשמה בפנים. מה זה הנשמה הזאת? כמו שהאדם, כל אחד מאיתנו יש לו נשמה, וכשאנחנו נפגשים, אז אנחנו עכשיו, כשאנחנו רואים את הגוף, את הבגדים, מה שאנחנו רואים זה הגוף והבגדים. אבל ברור לנו שהמפגש, עיקר המפגש הוא קורה במקום מרוחני. אנחנו דרך, עכשיו הגוף הוא חשוב, ברור שכאילו לא דומה לדבר בטלפון כמו לדבר פנים אל פנים, כי אתה רואה את הבעות פנים, אתה רואה את המבט בעיניים, אתה שומע את הצליל של הכל, אתה לפעמים איזה נותן ככה איזה צ'פחה ככה, איזה יד, איזה מגע. ברור שהקשר הוא לא רק נשמה, והוא גם לא רק גוף. ולבוש. הקשר הוא בנוי על כל, כשאתה פוגש אדם, אתה פוגש אותו בכל המישורים. עכשיו, אתה לא מודע לכל הנשמה. אפילו לנשמה שלך, אתה מכיר רק את הקצה שלה בקושי, וכל החיים אתה מחפש להכיר יותר ויותר את הנשמה. הדבר הוא אינסופי. קל וחומר, נשמה של חבר שלך, או של אשתך, או של הילד שלך. אבל ברור שהמפגש, אתה מבין שהעיקר של המפגש קורה בנשמות. ואנחנו רוצים להיפגש כמכלול, גם בתורה הקדושה. כל הלכה היא גוף. עכשיו הזכרנו את שבת, כל אחת מלמדת מלאכות היא זה איבר מסוים בשבת. שבת עצמה היא איבר בתוך כללות התרי"ג של הצלם של התורה, כן, הופעה שלמה של התורה. כל פרט הוא עוד איזה חלק ככה בגוף של התורה. יש לו לבוש, כן, והלבוש יש לו גם משמעות. למה מצוות גידי הנשם מגיעה דרך הסיפור של יעקב אבינו דווקא? למה מצוות ברית מילה מגיעה דווקא דרך אברהם אבינו? לכל דבר כזה יש משמעות. אבל העיקר זה הנשמה. הנשמה זה בעצם אידיאל אלוקי עליון, רעיון רוחני, שהוא בא והוא יורד לעולם שלנו, וכשהוא יורד לעולם שלנו הוא צריך להתלבש בגוף ובלבוש. כי רעיון רוחני, כמו שראינו פה, הוא לא יכול לעמוד בעולם שלנו. בעולם העליון כן. שאלנו מה עיקר התורה. אותה תורה שבראה את כל העולמות, לא היה כתוב בה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא היה כתוב בה שמור שמור את יום השבת לקודשו, לא היה כתוב בה ברית מילה. היה שם, היא הייתה מלאה שמות אלוקיים, הופעות רוחניות אלוקיות, שלכל אחת מהם יש איזה משמעות, איזה אור מיוחד, איזה גוון מיוחד, מהאור הגדול הזה, שהוא האור הגנוז, שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא, כן, מסוף העולם ועד סופו, הוא זה שמחיה את כל העולמות. כשהאור הזה יורד לעולם שלנו, בזכות עצומה שאנחנו מברכים עליה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, הוא חייב להיכנס לכלי. הכלי שהוא נכנס זה חמישה חומשי תורה שקיבלנו, לתוך אותיות, לתוך מילים, לתוך הלכות, לתוך סיפורים. ודרך זה עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולאחוז בתורה הזאת, כי אנחנו בשר ודם, אנחנו לא יכולים להיפגש עם התורה הרוחנית העליונה. אנחנו חייבים שלנו כלי אחיזה. אבל אסור לנו להתבלבל. אסור לנו לחשוב שעכשיו כל התורה זה רק הסיפורים, זה רק המצוות. וגם מה עוד אסור לנו, בצד השני, אסור לנו ללכת רק לנשמה של התורה. למרות שהיא עיקר התורה. כי גם בעולם הזה אין כזה דבר רק נשמה. כמו שכשאני, עכשיו אדם יהיה עם קשר עם אשתו, יגיד, תקשיבי, אנחנו הולכים לחיות בשני בתים נפרד, אנחנו רוצים שיהיה לנו רק קשר רוחני. רוחניות זה מה שחשוב, הוא מדבר הרבה, טלפון, אולי מכתבים, אבל אנחנו לא נפגשים, לא נוגעים אחד בשני, לא רואים אחד, רק קשר רוחני עליון טהור. כן, אהבה ככה עליונה שהיא לא תלויה בדבר. ברור שזה זה, זה, זה שקר, דבר. אין כזה דבר בעולם שלנו. השלמות של כל קשר שהוא, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בין הורים לילדים, היא החיבור, המכלול של הנשמה, גוף ולבוש. אותו דבר בתורה הקדושה, אין כזה דבר להגיד, אני רוצה רק את הפנימיות של התורה, אני רוצה רק את הנשמה של התורה. כי נשמה בעולם שלנו היא חייבת להיכנס לכלים. לכן אי אפשר גם רק ללמוד אמונה ולא לקיים את המצוות. כי זה להתעסק בנשמות בלי כלים, אז היא לא מחזיקה. אבל השלמות היא מכל הצדדים האלה. אני חוזר, אז מה שהזוהר הקדוש מגלה לנו, מתאים שזה יתגלה בזוהר הקדוש, כי זה הנשמה של התורה. תדע לך, יש נשמה לתורה. אתה נפגש, בגדילה שלנו, מאז שאנחנו ילדים, אז מלמטה למעלה, אתה כל שומע את הסיפורים. בהתחלה ילד מלמדים אותו, ספרים לו את הסיפורים ככה על אברהם יצחק יעקב, על מתן תורה, על בריאת העולם, זה ככה בגן, בחדר, בכל אחד, אחרי זה מתחילים גם לחנך אותו למצוות, בוא תיפגש גם עם הגוף, גם ללמד אותו את המצוות ואת ההלכות, וגם בפועל להרגיל אותו ככה, איך מתנהגים, איך חיים את התורה בצד המעשי. לאט לאט, כשהוא גדל, עכשיו הוא מתחיל להיפגש עם משמעויות יותר עמוקות, קודם כל עם ערכים, זה יותר בצד הרוחני, הנפשי, גם הנשמה, היא, אנחנו יודעים שמחולק לנפש, רוח, נשמה. לפעמים מדברים על הכל כצד רוחני כולל, אבל גם בזה יש חילוקים. יש את הצדים היותר פשוטים, יותר קשורים מוסריים, ערכיים, אבל יש גם צדים נשמתיים. פנימיות התורה היא מרוממת למקום עוד יותר עליון, להבין בצורה נשמתית את ההלכות. מה השורש הרוחני? איזה, כל הלכה, איזה אור אלוקי מופיע בעולם. הגישה הזאת היא קריטית כשאנחנו באים ללמוד תורה. עכשיו, אפילו שאני לא מבין את הנשמה, כמו שאני לא מכיר את הנשמה שלי, וקל וחומר לא מכיר את הנשמה של אשתי, אבל זה שאני יודע שיש פה נשמה ולשם אני מכוון, אז אפילו אם אני לא מכיר אותה, אבל אז הקשר כבר, המוקד שלו זה המוקד הנשמתי. גם בתורה הקדושה. אני לא מבין, אני עכשיו לומד הלכות, לומד סוגיה, קורא פסוקים, אני לא יודע מה הנשמה. אבל זה שאני יודע שיש נשמה, זה שכשאני נוטה לולב, אני מבין שאני לא עושה מעשה טכני, אלא אני עושה מעשה גשמי שיש בתוכו אור רוחני, זה מה שהופך את זה למצווה. אם אני חושב שאני עושה רק מעשה טכני, לא בטוח זה מצווה בכלל. אם אני חושב שאני לומד את הפסוקים של התורה, וזה רק כאילו מוסר, לא בטוח שזה נקרא שאני לומד תורה. זה טיפה חוכו מה שאומר הזוהר הקדוש. כשאתה יודע שיש פה נשמה, שיש פה אור אלוקי בפנים, רק שאתה לא מבין אותו, בסדר, כל החיים, אתה, הלוואי, כמו שאמר, כל החיים הלוואי שנבינת את הנשמה, לעתיד לבוא, אולי נזכה להבין את הנשמה של הנשמה, זה בכלל, כן, חזר אורי, תורתנו הבל לפני תורתו של משיח. בסדר, אז אבל הגישה הזאת היא קריטית, כשאנחנו באים לגשת לתורה הקדושה. אותו דבר, ובזה נסיים, ונמשיך בלי נדר מחר, מקור אחר בזוהר הקדוש, שורה קצרה, שנרחיב במחר גם, ורבנן דמתניתין ואמוראין, תנאים ואמוראים, של המשנה והגמרה, כל תלמוד הדלהון על רזין דאורייתא סדרו לי. כל התלמוד של התנאים ואמוראים מסודר על סודות התורה. אנחנו לא פוגשים את זה בצורה פשוטה. אנחנו קוראים משניות, קוראים גמרה, שוברים את השיניים, יש פה הלכות, יש פה סברות, יש פה קושיות, יש פה תירוצים. אומר לנו זוהר הקדוש, תדע לך, גם זה רק הגוף או הלבוש. גם בגמרא יש סיפורים. יש גוף, שזה הגוף הסוגיה, ההלכות, הקושיות, התירוצים, המסקנות, כולי. תדע לך, גם זה, הכל הכל נובע מנשמה, והתנאים והמורים ידעו, הכירו את הנשמה. מה עושים עם זה? זה בהמשך בזאת השם, כן. את המבט הפנימי איך בונים? מזה שאתה רואה את הזוהר הקדוש. מזה שאתה לומד את המהר"ל בתפארת שמביא את הזוהר הקדוש הזה, והוא נותן לך מבט על התורה, כן, בתפארת ישראל. אתה מבין שכל התורה היא מלאה בפנימיות, מלאה בנשמה. אז כשאתה ניגש עכשיו, קורא פסוקים, קורא סוגיה, אז אתה קודם כל אומר לעצמך, אתה אומר את התפילה בכניסה לבית מדרש, תתכוון, גל עיניים הביטה לתפילות בתורתך, אתה מכוון, יש פה עולם פנימי. כשאתה מקיים מצווה, כשאתה מניח תפילין, אתה מבין שאתה לא רק שם קוביה שיש בה כמה מילים בפנים, אתה מבין שיש פה, קורה משהו, יש פה משהו רוחני, לא יודע מה קורה, לא מבין, אני עושה את זה כי השם אמר, או כי חכמים אמרו, אבל אני יודע שבתוך הכלי הזה יש פה נשמה, יורד פה איזה אור לעולם, ואני עושה את זה כאדם פשוט. אבל זה שאני מכוון ואני יודע את זה במעשה ובלימוד, זה כבר עיקר מה שבונה את הגישה. אחרי זה, שאלה הבאה היא, איך אני גם יכול להיפגש עם זה, אבל זה כבר, זה בהמשך. כן, שאלה אחרונה.
מה
העניין
בלבוש? זה
להנגיש?
זה אפשר גם רק גוף ונשמה.
שאלה טובה. שאלה טובה, אני אענה לתשובה קצרה, אבל היא דורשת תשובה יותר מעמיקה, אבל אני אגיד את זה כן בקצרה. אור צריך לבושים. כשיש אור גדול בלי לבושים, זה מסנבר אותנו. כמו שאתה לא יכול להסתכל על השמש, אתה תסתנבר מזה. אז מה, אתה יוצא משקפי שמש, זה קצת מקטין את האור של השמש, אבל עכשיו אתה יכול לקלוט אותו, אתה יכול לעשות איתו משהו. בסדר? במשל אחר, בגוף האדם. הגוף שלנו הוא קדוש. בסדר? כולו קדוש. אבל אם עכשיו הוא יצא החוצה, בלי לבושים, אנחנו לא נראה את הקדושה שבו, העיניים יתפסו כאילו למקום נמוך, מקום יצרי. אז דווקא כשאתה מכסה את הגוף, אתה מכבד אותו, כמו שהבגדים מקרים מכבדות, זה הכבוד של הגוף, למה? כי זה מאפשר לנו עכשיו להיפגש עם הגוף בצורה יותר פנימית. כי העיניים החיצוניות שלנו מתפסות למקומות יותר נמוכים, דווקא בגלל האור הגדול והקדושה הגדולה שיש בגוף, אז אם הוא יופיע בלי לבושים, אז אתה תראה חושך. אז התפקיד של הלבוש, הוא כאילו להתאים את האור ליכולת שלנו לקבל אותו, להקטין אותו קצת, אבל כדי שנוכל אנחנו לקבל אותו. הוא מקטין, אבל זה דווקא מה שמתקן את האור בשבילנו, כדי שנוכל לבוא ולעשות איתו משהו, אחרת נסתנבר ולא רק נראה חושך. אבל זו תשובה, לא נצפה שהבנו אותה עד הסוף, זו תשובה קצרה, בהזדמנות אולי נוכל להאריך בזה. יישר כוח, נעצור פה. אנחנו היום ממשיכים את הלימוד של אתמול.